פרשת תצווה. אז בפרשה הקודמת ראינו את תחילת ההבנה של מה זה משכן, ובייחוד התעסקנו, ככה יצא, התגלגל השיעור, על משכן ולכתחילה או בדיעבד, ומה זה בכלל גילוי שכינה. ועכשיו הפרשה ממשיכה גם בתיאור המנורה, גם בתיאור בגדי הכהן, גם בקורבנות וגם במזבח הקטורת.
המנורה.
מה?
המנורה.
כן, המנורה בהתחלה. עכשיו ונוסיף על מה שדיברנו פעם קודמת. שיש כתוב של תקראו רגע בפרשת תצווה, פרק כ"ח. ד. פרק כ"ח. תתחיל מפסוק ד. מה אנחנו רוצים לנסות להבין קצת, כל פעם עוד קצת, להבין מה זה המשכן, גם בפשט שלו, מה הוא מתפקד בתוך עם ישראל, וגם לנסות להפוך את זה לעבודה כל אחד בשביל עצמו. אצלנו פה בחומשים האלה זה יצא עמוד שין כף דלת. ואלה הבגדים אשר יעשו, חושם ואפוד ומעיל וכתונת, תשבץ, מצנפת ואבנת, ועשו בגדי קודש לארון אחיך ולבניו לכהנו לי. אבל מי שאם אני הולך טיפה אחורה בפסוק ב', ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. משה רבנו עושה, או לפחות גורם שיעשו הבגדים לארון לכבוד ולתפארת, ואז יש את שורת הבגדים האלה, שנראה מאוד חשוב איך הם ואיזה פרטים, ושהכהן הגדול הוא לא מתפקד בעבודה שלו בלי הבגדים האלה. ודווקא חשבתי להתחיל ממה שכתוב על אבני הזיכרון. תראו באותו פרק, פסוק י"ב. בעצם מדובר על האפוד. ולאפוד יהיו שתי כתפות חורות פה, ויהיו שתי אבני שוהם, ועל אבני השוהם יהיו כתובים, יהיו מפותחים שמות בני ישראל. ואז בפסוק י"ב כתוב, ושמת את שתי אבנים על כתפות האבוד, אבני זיכרון לבני ישראל. ונשא אהרון את שמותם לפני השם, ושתי כתפיו לזיכרון. אז אני רוצה להתחיל רגע מהנקודה הזאת של הזיכרון, מה אנחנו זוכרים במשכן הזה, כדי לנסות להבין מה, ואחר כך ניכנס קצת לפרטים. אפשר גם. באמת, בזיכרון, יש לנו זיכרון בכמה ממדים. יש לנו את הזיכרון, לא דווקא הזיכרון הזה אולי, אבל בכלל, הזיכרון שנרמז לנו במשכן ובבגדים של הכהן הגדול, יש לנו זיכרון קרוב וזיכרון רחוק וזיכרון עתידי. זיכרון קרוב זה רק לא מזמן, לפי חז"ל לפחות, היה חטא העגל. אני לא חותם על שלושה ממדים בזיכרון האלה, כן? יש אולי עוד, אולי, אבל ככה היום נציג את זה. הזיכרון הקרוב זה חטא העגל, ומה שמסבירים חז"ל, שהמשכן בא לכפר על חטא העגל. ואז הזיכרון זה זיכרון שבא לפתור את מה שקרה בחטא העגל. איך הוא בא לפתור את זה? הוא בא לפתור קודם כל בעצם הזיכרון של מה שהיה בחטא העגל ומה שאנחנו רוצים ללמוד ממנו. כמו שבן אדם באופן בריא, הוא מתקן משהו בין היתר על ידי הזיכרון של הקלקול שהיה, ומה הוא הבין מזה. יש משהו אחר שמתקן את הזיכרון הקרוב הזה, זה הזיכרון של מה שהוא שכח שבגללו היה החטא. בסדר? אין אדם חוטא אלא נכנסת בו רוח שטות. זאת אומרת, זה שהתאפשר החטא, זה בגלל שהוא שכח משהו. אז כדי שאנחנו נכפר על החטא ההוא, מה שאנחנו רוצים זה להחזיר לו את הזיכרון הזה, של הדבר שהוא שכח, שהסתלקות הדעת שלו, שזה שכחה, שהיא גרמה לו לחטא. אז האבנים האלה אמורות לתקן את הזיכרון הזה, שלא יהיה לו את החסרון הדעת שיצר את חטא העגל. ויש זיכרון קצת יותר קדום, שהוא בעצם קשור. הזיכרון של אדם הראשון בכלל. אדם הראשון, קין והבל. שזה, עכשיו אפשר להציג את זה כדבר שונה. יש לנו מצד אחד תיקון של חטא קרוב, ומצד שני תיקון של חטא רחוק. ואפשר להסביר אחרת, כמו שמובא בכל מיני מקורות, שחטא העגל זה ביטוי מחודש של בעצם אותו עניין כמו חטא אדם הראשון. אז בעצם זה לא שני דברים שונים. זה הצורה הקרובה שזה התבטא, וזה הצורה הרחוקה, אבל שניהם בעצם אותו עניין. אז כשאתה פותר את חטא העגל, אתה בעצם גם פותר את חטא אדם הראשון. ויש לך זיכרון עתידי, שזה מה שאומר רבי נחמן, יזכור באלמא דעתי, שזיכרון הוא לא רק למה שהיה, אלא אולי בעיקר זיכרון של מה שיהיה, לאן שאתה הולך. וזה מחפר על הקלקול, זה מתקן את הקלקול.
זה נותן אפשרות, לא לקלקל את הקלקול.
זה גם מתקן את הקלקול וזה גם מונע הקלקול.
באמת?
מה? זה גם מתקן קלקול שהיה.
אם אתה חושב...
על העתיד.
על העתיד...
אז מה זה עוזר למה שהיה?
כן. אני מבינה שזה עוזר למנוע. אבל אני לא מבינה למה זה, איך זה יכול לחפר על
ה... בכלל, השאלה שאנחנו מנסים להבין, זה איך הדבר הזה של המשכן מחפר, איך בכלל מחפרים על קלקולים, איך מתקנים קלקולים בכלל, ואיך ספציפית המשכן מתקן את הקלקול. מה זה? איך עושים את זה? אז גם לנסות להבין את זה במשכן, אבל גם אחרי זה לעבודה, השאלה שלך זה איך אתה... יוצא מכל מיני דברים שאתה רוצה לצאת מהם ולא מצליח. אז איך בכלל? אז באמת היית חושב שלתקן איזה קלקול אתה צריך לחשוב עליו. כן? אבל זה לא בטוח, כי אם אתה רואה בהרבה תורות של רבי נחמן מפותח ברבי נתן, דווקא היכולת לתקן מבוססת על שכחת מה שהיה. כן, מה שנתפס בעולם כבריחה, והוא בעצם בדיוק ההפוך מבריחה. זאת אומרת, זה הפריט. כן, אז העולם חושבים שהפטנט הזה זה לברוח ולהיות לא אחראי. אבל הוא אומר, אתה יכול להיות רק אחראי אם אתה מסוגל לשכוח את הנפילה. ולהתחיל מחדש כאילו לא הייתה. אז במובן הזה דווקא לא בטוח שזיכרון העבר עוזר לך לפתור את הקלקול, אלא אדרבה הוא מייאש אותך. זה שאתה זוכר מה שהיה, אז זה רק מוכיח לך את הכישלון ואין צ'אנס, ואנחנו כבר בתוך איזה סיפור. הרי כשאתה רוצה לעלות למציאות חדשה מתוקנת או לעלות בחזרה, איך אתה יכול לעשות את זה? הרי אתה אומר, רגע, אבל אני כבר עשיתי את הפשלה שלי, אני כבר קלקלתי, איך אני יכול להיות במציאות העליונה הזאת? אז אתה צריך להגיע למצב של שכחת הסיפור ההוא, כדי לאפשר לעצמך להיות במציאות חדשה. עכשיו, הזיכרון זה בעצם, עוד פעם, זה קשור לאותו עניין, איך אני יוצא מהקלקול, כי מה בעצם היה הקלקול? מאיפה זה בא? למה קרה לי שנפלתי? כי היה חסר לי הזיכרון דאלמא דעתי. אז אם אני מחזיר לעצמי את הזיכרון דאלמא דעתי, אז גם הקלקולים הבאים לא יקרו. עכשיו, איך זה עוזר למה שהיה? אז אפשר בכל מיני צורות להגיד, אבל שבעצם מגלים שאם אני זוכר את מה שאני צריך לזכור, אז אני באמת לא חוטא. אז זה מראה שגם קודם אני בכלל לא התכוונתי, פשוט אני שכחתי. אני שכחתי, אבל עכשיו שאני זוכר, אז... כן?
זה כמו שצריך לזכור, לא צריך לזכור שנפלתי. לזכור למה נפלתי, מה קרה שנפלתי. שלא יודע
אני אומר משהו קצת אחר עכשיו, שבעצם מה שאני צריך לזכור זה לאן אני הולך. זה שיש תקווה. וגם לזכור מי אני. מה שקורה לי כשאני נופל, הוא מסביר, יש את זה גם ברב שלמה קרליבך בכמה מקומות, בספר על בראשית, שעיקר החטא נובע מזה שאני שוכח את מעלתי. שוכח מי אני. אז התיקון נעשה על ידי זה שאני נזכר מי אני. למדנו בתורה י' ז', שכח את מעלתו, נזכר את מעלתו. אני יודע מי אני, אז אני יודע גם לאן אני הולך ולאן אני אגיע בסוף. ואז אז קודם כל ודאי זה מתקן את העתיד, אבל זה גם מרים את מה שהיה בעבר. אז אנחנו נרצה עוד להעמיק קצת בנקודה של איך מחפרים, איך מתקנים בעצם, מה זה עוזר, מה המשכן והבגדים האלה עוזרים לי לתקן את הקלקול של העגל ולתקן את קלקול חטא אדם הראשון.
המצעים, החומרים שהם עשו, את העגל, זהב, שתקן שאתם ביום כיפור, זה די מזכיר.
כן, אז קודם כל אתה אומר, יש זיכרון, רואים בחוץ, עושים הרבה עם זהב, ולכאורה אם אתה רוצה להינצל מחטא העגל, אז אל תזכיר זהב, הרי זה מזכיר לך את הסיפור הזה. לא רק שאתה מזכיר אותו, אתה משתמש בו כדי לבנות כרובים, ואתה זר זהב סביב, זה החומר הזה, היית רוצה להגיד, אני לא רוצה לזכור את החומר הזה בכלל, שהוא לא יהיה פה באזור, זה... ודווקא כל המשכן מלא ורצוף בזהב, שזה מזכיר לנו את העגל. איזה עוד חומרים אמרת שמזכירים?
כל החומר בעצם, זה מזכיר חומר.
בכלל החומריות, אתה אומר. היית אומר שחטא העגל נובע מהרצון שלהם להיחס בגשמיות, אז היית מצפה שיעשו איזה תיקון רוחני ויעשו מדיטציה, ולא יעשו עכשיו מערכת שלמה גשמית שהיא לכאורה בדיוק הבעיה.
וגם אם זה לא, אז לפחות לא זר.
כן. זהו, אז פה נקודה הראשונה שאנחנו רוצים להתייחס לאיך זה מתקן, בכלל תיקון של כל קלקול ותיקון של עבודה זרה, זה שכל כוח שהפך להיות קלקול, הוא לא יכול לקבל את התיקון שלו אלא בשורש. מה פירוש בשורש? שהנקודה, שהדבר הזה בא לידי ביטוי, כמו שראוי שהוא יבוא לידי ביטוי.
התקלקלת בחומר, תתקן בחומר.
זה כן, אבל אני אומר את זה עוד קצת יותר עמוק. זה לא שהתקלקלתי בחומר, תתקן בחומר, אלא יש בי כוח נפש, שנקרא חומריות. והוא מצוין. נגיד, יש עוד הסברים. עכשיו נגיד ככה, שהוא מצוין, ואין לו תיקון אלא כשהוא יבוא לידי ביטוי בתוך הקדושה. או שאתה יודע איך להביא לידי ביטוי את החומריות בקדושה, או שתעשה את העגל. אין משחקים. אם החומריות שלך לא יודעת לשמש את הקדושה, היא בטוח תשמש לעשות עגל. ולכן אין תיקון לזה עד שהדבר הזה לא נכנס לתוך הקדושה. ובמה זה מחפר? כי בעצם זה מקור החטא. מקור החטא היה שהיה בי כוח שרוצה לבוא לידי ביטוי, ולא מצאתי את הדרך להביא אותו בקדושה, אז הוצאתי אותו בחוץ. כשאני פוגש את השורש שלו בחזרה, אז פתאום מתגלה מה באמת רציתי כל הזמן. רציתי לפגוש את החומר ולהתקרב להשם על ידי החומר. יצא לי קווץ', בסדר, אבל באמת זה מה שרציתי. ואז כשאני מוצא את הביטוי האמיתי, פתאום זה נותן משמעות לכל מה שהיה, איך בעצם רואים שכל הזמן חיפשתי את זה, אבל כל פעם יצא לי ליד עד שמצאתי את הדרך הנכונה להביא את הכוח הזה לידי ביטוי. ועבודה זרה נגרמת בין היתר מכוחות שאנחנו משאירים בחוץ. אמרתי לכם, אני חושב, מהרב אברהם יורוביץ', לא יודע אם ציטטתי לכם, אבל הוא תאר את זה ככה, שבתפילה צריך שכל חלקי המערכת שלך, כל חלקי הנפש שלך יהיו פה. וכל כוח שאתה לא מצליח להכניס אותו פה, הוא נותן כוח לעקום. כוח נפש הזה, או שהוא עובד בשבילך, או שהוא עובד נגדך. אתה לא יכול לזה. הוא עובד. הוא עובד. זה לא כוח שאתה יכול לנטרל מהמערכת. הוא עובד. אז אם אתה מכניס אותו פנימה, אז הוא עובד בשביל הקדושה. ואם לא, אז הוא עובד בחוץ. או שהוא עובד בחוץ בגלוי, או שהוא עובד בחוץ מתחת לשטיח. אבל הוא עובד בחוץ בטוח, אם זה לא בפנים. אז כל הנקודה הזה, כל פעם לאסוף עוד, לקבץ קבץ נידחנו, כל פעם להביא את חלקי הנפש שלנו לפה, כל החלקים, כל חלקי הנפש, כל חלקי הזה, הוא אומר גם הגוף, הוא מתאר שם הרב אברהם יורוביץ' שם, אומר צריך שהכבד שלך יהיה בתוך התפילה, צריך שהלבלב שלך יהיה בתוך, צריך ש... בדיוק קראתי סיפור על הרב נחום מצ'רנוביל שבשבת, הוא אומר למשפחה שלו, אני פשוט משתגע, בדרך כלל כל הגוף שלי מרגיש את השבת, ועכשיו רגל שמאל שלי לא מרגישה את השבת, משתגע. מחפש למה, ואז הוא בודק, עושה את שזה אומר, אולי לא משהו כיוונתי בתפילות, ואז הוא קלט מה הבעיה. הוא פשוט בגרב שמאל, בטעות לבש גרב של יום חול. בעניין של הגוף, שהגוף שלך צריך להיות בסיפור. זה צריך, בכמה הצדיקים עכשיו שאני רואה שהנקודה שהקדושה תרד עד ממש לגוף. אז מה אמרנו? אמרנו בהקשר של מה שאתה אומר, שהזהב אין דרך אחרת. חייב שהזהב יהיה בתוך הקדושה. אם לא, בטוח הוא משרת את הקדושה.
שיהיה. אם אנחנו נפתים אותו בקדושה, אז בקדושה, אבל אם לא, זה יהיה נובד לדברים אפלים. זה מה שאתה אומר.
כן, אפלים גם. בסדר, אפשר להגיד ככה אפלים, אבל בחוץ. במקום משרת להתקרבות, משרת להתרחקות. אז אין חוכמות. אז אני לא יכול לוותר על חלקים שבתוכי. חייב לחבר אותם לשורש שלהם. אז בזה, הנקודה הזאת של המשכן מחפר, על ידי זה שהוא לוקח את הנקודות שגרמו לחטא העגל, או גרמו לחטא האדם הראשון, ונותן להם נתיב ביטוי בתוך ה... כן, תודה. נותן להם נתיב ביטוי לגילוי של השם במקום להסתרה שלו. מאפשר, דווקא הזהב הופך להיות משכן להשם. במקום שהפך להיות משכן לעבודה זרה. אז זה פלא.
עוד פלא שמלא חומרים נמצאו במדבר אחרי 40 שנה.
לא הבנתי.
כל החומרים, שם עצי שיטים, עומדים, 10 רמות קרשים.
לא, זה לא 40 שנה. זה מה שאני זוכר, זה בשנה השנייה.
בשנה השנייה. עצי שיטים, 10
כן, כן. בסדר. אז בעצם המשכן מבטא, וזה מה שנרצה להראות תכף, לוקח את הכמה דברים שהם בפוטנציאל שלהם הכי הופכים להיות עבודה זרה, והוא מחבר אותם לשורש שלהם. זה המטרה שלנו, ועל ידי זה אמור לחפר. לחפר זאת אומרת לעשות תיקון לנקודה הזאת. אז יש לנו שם מה? יש לנו שם את המזבח. זה הכוחות הבהמיים. יש לנו את הלחם הפנים. זה האוכל. יש לנו את הבגדים. שזה תכף הוא ידבר על זה רבי נתן. על תיקון הכבוד. הכבוד והתפארת. יש לנו את המנורה שאולי אפשר להגיד בכל מיני צורות. אבל זה הנקודה של החוכמה. ויש לנו גם רמיזות לעוד דברים, לתיקון של הייחוד בין איש לאישה, כיסוי הערווה והקרובים, שכן, יש שם רמיזות לתיקון הנקודה של האיש והאישה. אז בעצם זה, בזה אנחנו נרצה לחזור גם מחטא העגל וגם ללכת אחורה לחטא אדם הראשון, שזה הבירורים של הנקודות שהם פוטנציאלית הכי יכולים להיות, ואמרנו, הזהב, בסדר? הממון. אז יש לנו את הבירורים של הדברים שפוטנציאלית הכי יכולים להיות מסתירים של השם. עכשיו, להסביר מה זה שזה תיקון של חטא אדם הראשון. וזה גם יענה קצת על השאלה של מה שדיברנו פעם שעברה. אין פה את הבן פלוגתא שיקשה על זה, אבל לא נורא. שיענה קצת על הסוגיה של זה לכתחילה או בדיעבד. כשאתה מסביר תיקון של חטא אדם הראשון, זה כאילו נשמע שהסיפור הזה היה איזה תוכנית, ואז האדם עשה איזה פשלה, ואז המצאנו משכן. בסדר? אז זה נשמע בדיעבד במובן הנמוך של מה זה בדיעבד. ובסדר, גם זה לגיטימי. זאת אומרת, צריך להבין שחלק לא קטן מהמצוות שלנו, הן בנויות על איך שהמציאות השתלשלה. כן? לכאורה... מצוות גיד הנשה, היא בגלל התוצאות של המאבק בין סלמה. אז מה, אז תגיד, ואם היה מנצח? אז לא, היה לנו מצוות גיד הנשה. מה נעשה? כאילו מצד אחד אנחנו רוצים שהתורה תהיה נצחית. ומצד שני, אנחנו פוגשים גם את ההופעה של הדרך ההשתלשלות. על כן, לא יאכלו בני ישראל גיד הנשה. זה גיד מסוים בבשר, שאסור לאכול אותו, ויש מומחיות כזאת
לגיד הנשה.
צריך להיות ללמוד את זה טוב, איך מוציאים את גיד הנשה מתוך הבשר, זה לימוד שלם, שאסור לנו לאכול אותו, והוא כתוב, המצווה הזאת כתובה בסוף המאבק של יעקב עם המלאך. אז קודם כל יש גם את הממד הזה כביכול מתוך ההשתלשלות. אבל עכשיו אני רוצה להסביר את זה בצורה קצת אחרת, זה מצווה ששייכת למציאות של העולם שלנו כמו שהוא עכשיו. ובאמת יש אפשרות לעולם שלנו שנראה אחרת, ואז שם המצוות נראות אחרת. אז העולם שלנו זה העולם שאחרי חטא אדם הראשון. ולמה זה קשור לחטא העגל גם? כי כתוב שבמתן תורה פסקה זוהמת הנחש, אז התבטל ההשפעה של חטא אדם הראשון, אבל אז בעקבות חטא העגל חזר. אז זאת אומרת, זה תיקון לחטא העגל, מה זאת אומרת? זאת אומרת שזה מצווה ששייכת למצב של העולם שאחרי חטא אדם הראשון. כשזוהמת הנחש נמצאת בעולם, אז צריך את המשכן בצורה הזאת. כשהיא לא תהיה, אז השאלה אם אני שם או לא. פעם מישהו שאל אותי, כאילו, הרגע, אז אולי זה בדיעבד, אני רוצה לחיות בה לכתחילה. השאלה אם אתה בא לכתחילה.
זה אישי או
לאומי? גם, זה קשור. זה גם קשור ללאומי ובינלאומי וכל העולמות בכלל, שזה המצב של העולמות. אבל יש דברים שאנחנו לא אוהבים אותם, זה נשמע בדיעבדי. למי שיש לו את הנטייה הזאת. הוא לא אוהב, רוצה להיות בה לכתחילה. אבל השאלה אם אתה בא לכתחילה, כן או לא. זאת אומרת, איך אני אסביר לכם? בצורות פשוטות. אוקיי. לכתחילה היה כדאי שבחורות יצומו בערב ליל הסדר. בסדר? עכשיו, בדיעבד, במצבים מסוימים, אז הם לא מחויבים, כי יותר חשוב ליל הסדר מאשר התענית בחורות, אז הם מוצאים איזה פתרון וככה ושם. עכשיו, השאלה שאדם עובד השם צריך לעמוד בולה בישרות זה, האם הוא מסוגל לצום ולהיות בכוחות בליל הסדר? כן או לא? אז זה עניין של ענווה. האם אתה שם או לא שם? אם אתה לא שם, אז תעשה את הבדיעבד במרכאות. זאת אומרת, איפה שמותם לך. אז אותו דבר. תגיד, וואלה, זה בדיעבד למי ש... אתם מבינים את הדוגמה הזאת שנתתי? הבנתם מה אמרתי? לא? שאלו. יש דברים שאנחנו מצפים מעצמנו לא להיות שם. ואנחנו מרגישים לא טוב שמציעים לנו אפשרות ליגה ב' לחלשים. כביכול. בסדר? אז עכשיו, כן. אז זה כאילו לחלשים. אז אתה אומר, לא, אני לא רוצה בזה. תן לי את השאלה הגיבורים. השאלה, אם אתה שם או לא שם. אם אתה לא שם, אז זה מאוד לא גיבור לנסות לקפוץ למקום שאתה לא שם. אתה תהיה עצבני, אתה תפספס את העיקר, תגיע לליל הסדר מעוך. אני ניסיתי איזה פעם לעשות את המהלך הזה, הייתי הפוך ולמתי תשכח מזה. אין לך כלים לזה, הגוף שלך לא בנוי לצום ערב ליל הסדר ועוד להגיע ליל הסדר ולהיות עם איזה מוכים ולשתות כוסי עין החמת, אתה מתהפך, גמרנו. אז תשכח, תרד מהעץ הזה. כן, או תפילה, אם אתה במקרה התפילה שלך מתחילה מאוחר, טוב, וכן על זה הדרך. אז למה אני נותן את המשל הזה? כי גם בהקשר הזה, נגיד שאתה מסביר, שמשכן זה בדיעבד למי שלא מסוגל בלי גשמיות. בסדר? נגיד. ואתה רוצה, לא, אני רוצה להיות עבודת השם רוחנית שאני לא זקוק לגשמיות. השאלה אם אתה זקוק לגשמיות, כן או לא? אל תתייהר. כל עוד אתה ושאר חבריך זקוקים לגשמיות, אז המשכן הוא לכתחילה.
אנחנו 20
מיליון
יהודים בעולם, כל אחד זה
אישי,
כל אחד נמצא במקום אחר.
אז קודם כל בוא נסתכל, מה מצב העולם? שתיים, גם ברמת העבודת השם האישית שלי, האם אני זקוק לגשמיות כדי לגלות את השם? אז אפילו נגיד שיש מצב תיאורטי מופשט, שיש בן אדם שהוא כבר לא זקוק לגשמיות, הוא יכול לפגוש את השם בלי גשמיות. אז השאלה, אם אתה שם או לא שם? ואם אתה זקוק לגשמיות, אז זה שיא לכתחילה.
אבל השאלה
היא... בדיעבד הופך ללכתחילה לפי המצב שלך. מה?
אבל השאלה היא יותר מהותית, אני הייתי רוצה איזו תשובה.
כן.
העולם הזה, כמו שהוא עכשיו, אחרי חטא אדם הראשון, זה מלכתחילה או בדיעבד?
אז זה מה שאני מנסה להגיד. יש א' שיעור של הרב שלמה בנעים, בספרים שנתן לכם, מודן בשאלה הזאת, לכתחילה בדיעבד. אני מנסה לרקח קצת את ההבנה של מושגים לכתחילה בדיעבד. לכתחילה בדיעבד, אנשים תופסים את זה, הייתה תוכנית, ואז קרה איזה משהו, ואז כאילו יש תוכנית ב'. בסדר? אז אני אומר, א', ובדיעבד הזה יש לו איזה ניחוח כזה דרדלה. זה מה שאני רוצה להוציא מאיתנו. זאת אומרת, ברגע שאתה במצב שאתה, אז התוכנית ב' הזאת היא שיאה לכתחילה. אין כבר את האפשרות, זה לא אפשרות אמיתית ללכת למצב שלפני שהעולם נהיה מה שהוא עכשיו. אז עכשיו זה נפלא. זה לא, אני לא מרגיש, זה לא פשרה כזאת. יאללה, בסדר, אני אלך על, כאילו, על התוכנית לחלשים. בסדר? עכשיו, אני, הסבר שני. בסדר, אבל קודם כל זה רמה כזאת של ענווה, של לדעת איפה אני נמצא, להבין שלכתחילה בדיעבד זה לא כל כך משנה, יותר משנה זה מה העבודה שייכת לי עכשיו. ואני צריך כנות עם עצמי, לדעת איפה אני נמצא, ולדעת מה העבודה המתאימה לי, ואז לא לדון אם זה טוב או לא טוב, כי זה לכתחילה בדיעבד. זה נפלא מאוד, למה? כי פה אני נמצא, אז העבודה שייכת לי היא זאת, והיא לא משהו אחר.
כן, אבל אם זה היה בדיעבד ברמה הזאת, אז משה רבנו ואהרון הכהן לא היו עובדים במשכן.
למה?
זה לא שייך.
לא נכון.
אז אם אתם צריכים, אז תעשו את
לא,
זה.
לא, הם לא פה. הם לא איתנו בעולם.
לא, אז זהו, שאתה רואה שזה כללי, זה הפך להיות חובה, כאילו, זה לא...
זה
לא
מה שאני אומר, זה מה שאני אומר, זה בדיוק אותו עניין. כשמשהו כבר, העולם מתגלגל לאן שהוא התגלגל, עכשיו הבדיעבד הזה הוא חובה זה לכתחילה.
זה חובה לכולם, כאילו.
כן?
זהו, זה המצב של כל העולם.
זה המצב של העולם.
עכשיו, זה מה שקרה עם חטא אדם הראשון, אבל השאלה היא מלך התחילה ככה היה צריך אז, להיות, אז ויש מפרשים שאומרים שכן.
רגע, אז בואו נמשיך עוד קצת, נמשיך עוד קצת. אז קודם כל הנקודה הזאת של עכשיו שאתה פה, אתה פה. אתה במצב הזה, זהו זה, זה, זה לא איזה דפקט, בסדר? ואז את אומרת, אולי הצדיקים לא אמורים להיות שם, אז אין כמעט, אין כמעט דבר כזה, אם בכלל, של צדיק שהוא כאילו לא במצב של העולם, שהעולם נמצא. לך רד כי שיחת עמך. אתה לא יכול להיות על הר סיני כשהם למטה, אז אתה יורד גם. אין חוכמות, הוא מקושר אליהם. אז זה אולי שייך גם כן לזיכרון. מה הוא נושא על כתפיו, ומה הוא נושא פה? את שמות בני ישראל. מה זה, זה מצווה שלך? אתה עושה את זה כאהרון. אתה עם עם ישראל.
הוא עושה את הפעמיים, גם פה וגם פה.
כן, כן. פה זה על אבן אחת. זאת אומרת, אבן אחת שיש שש ושש, ופה זה 12 אבנים.
אבן שש, שש ושתים עשרה.
כן. עכשיו, בסדר, אבל אפילו נגיד, בסדר, נגיד רגע נעזוב את סוגיית משה ואהרון, עכשיו זה המצב של עם ישראל. אני רוצה ללכת למשהו יותר עמוק של מה זה לכתחילה ובדיעבד. יש לכאורה מצב שהעולם יכול להיות, והקדוש ברוך הוא מציע את זה לנו. עכשיו נגיד שאתה חוטא ויש, עכשיו, החטא הזה הוא לא מקרי. זה שאתה עושה משהו, זה אומר איפה אתה, זה אומר מי אתה. זה לא איזה טאקי להתפלק לך. זאת אומרת, אם מתפלק, אז הקדוש ברוך הוא לא היה עוסק שנה את כל מצב העולם. אלא החטא הזה הוא פשוט מלמד איפה אתה. הוא מלמד מי אתה, הוא מלמד את מצבך. אז תיקון חטא זה לא תיקון חטא במובן של איזה תיקון של תקלה. אלא זה המצב שלך. אתה עכשיו במדרגה הזאת. והחטא הזה רק העיד על המדרגה שאתה נמצא. זה הכל. זה לא... כן? עכשיו, האם זה לכתחילה בדיעבד, זה אותה שאלה כמו, האם העולם היה אמור להיות מושלם בהתחלה או לא? ופה אנחנו נרצה עוד פעם ללכת לכיוון הזה, ש...
בדיעבד הוא כן היה, אבל לכתחילה...
לא, שיש גם צד אחר להגיד, שלכתחילה העולם מתחיל ממקום רחוק ומתחיל להתפתח. זה לכתחילה שהעולם מתחיל ממקום רחוק. עכשיו, כמה מהר אתה מצליח לטפל במצב הרחוק הזה? זה בסדר, כביכול, זה החידה של הבריאה, אבל זה שהעולם התחיל ממקום רחוק, זה לא טקל. זה שהאדם הראשון בהתחלה, הוא לא מצליח לפתור את העניינים האלה, זה לא טקל. זה המסע של הבריאה, היא מתחילה ממקום רחוק. חטא אדם הראשון, רק כמו, כמעט הייתי אומר ככה, אם היה אפשרות לקדוש ברוך הוא, בלי להרוס את המשחק, בכלל לא להעמיד אותך בניסיון של חטא אדם הראשון, וישר לשלוח אותך למסע, אז הוא היה עושה את זה. אבל יש כמו, כאילו איזו מחויבות, לתת לך את ההזדמנות לנסות, כשדי ברור שלא תצליח בה.
זה קצת כמו, המלאך שמלאך אותך.
מה?
לא, המלאך שמלאך אותך. כאילו, יש איזשהו גם מקום.
כן.
אתה חייב
לשם,
כדי
שיהיה לך
את הזיכרון הזה.
כן, כן, כאילו...
זה,
זה לא זיפט, זה במובן הזה של ברור שאתה לא תעמוד. מי בכלל מצפה ממך לעמוד בחטא אדם הראשון כשאתה אדם הראשון? לא מצפים. ברור.
לך, אל תיגע בזה דווקא.
כן, אבל יש, צריך להריח שם את החיוך של הקדוש ברוך הוא. בוא נעשה איזה ניסיון לרוץ עד הסוף, לסוף התיקון. עכשיו, בוא נעשה. אני מחויב לתת לך את ההזדמנות הזאת. בוא תנסה. אז כשאתה מנסה ולא מצליח, אז אתה א' רואה שהקדוש ברוך הוא נחמד איתך ונותן לך לנסות. שתיים, אתה רואה על עצמך שזה לא הולך. אתה לא מדמיין שאם רק הוא היה נותן לך לנסות, היית מראה לו מה זה. בסדר? אתה אומר, זה. אתה אומר, הוא נותן לך פעם אחת לנסות. אתה רואה. עכשיו בוא נעשה את המסע. לפי הסדר. אבל יש איזה, זה כמו יידישקייט כזה. בוא נותן לך את ה... אבל זה לא ברצינות באמת ש... מישהו באמת מצפה שאתה תצליח בהתחלה. אבל הקדוש ברוך הוא מחויב להציע את זה. וזה גם זיכרון. זה מותיר זיכרון שלאן הקדוש ברוך הוא מציע לך להגיע. את זה, כמה זמן ייקח ושזה יהיה מסע, זה לא הפתעה גדולה. אז הייתי אומר אחרת, במקום להגיד תיקון חטא אדם הראשון או תיקון חטא העגל, הייתי מנסח את זה בשפה יותר עגולה, זה השלמת התהליך שאדם הראשון עוד לא סיים להשלים, ושעם ישראל עוד לא, לא הגיעו להשלמה. זה פשוט המשך הבירור שאדם הראשון נדרש לעשות לאורך כל תודות הבריאה. זה הכל. לא, זה לא המנגינה הזאת של וואי, דפקו ועכשיו צריך תקן, זה לא ככה. אלא יש כמה נושאי יסוד שכדי שאדם יהיה אדם, וכדי שהקדוש ברוך הוא ישכון בעולם, יש נושאי יסוד שצריך לפתור אותם. אדם הראשון מתחיל לנסות לפתור אותם, וכל דור פותר אותם עוד קצת, והמשכן הוא חלק מהפתרון, שלכאורה אם היינו מוצאים את הפטנט הזה של המשכן אז, אז אולי היינו יכולים לחסוך זמן. המשכן זה חלק מהפתרון למה שאדם הראשון לא הצליח לפתור.
אז למה הוא לא הוצא לפני שחסוך את
הגן? שאלה טובה.
היינו חוסכים את כל הסיפור.
כן. למה לחסוך? חבל. אחלה סיבוב. תחשבי, לא היה לנו מה ללמוד פרשת שבוע. למה אנחנו רוצים לחסוך את הסיפור? זה היה הסיפור של החיים שלנו. יש כתוב בגמרא שאנחנו צריכים להכיר תודה לאבותינו שחטאו, שאלמלא הם לא באנו לעולם. אם הם היו גומרים את התיקון, אני לא הייתי פה. אז מזל, יצא מזל שהם היו פולנים, שהם היו זה כל אחד, שזה, כי אם לא, מה היה נשאר לי לעשות?
מה
עושים עם הקטע שכולם, כתוב שזה ממש ניסיון לרדת בעולם הזה. כל הנשמות רוצות להיות שם, כי כולם יודעים שפה... לא נכון, כולם רוצים להיות פה, רק זה כאב בטן לרדת לפה, כי אתה אומר, לכאורה, אולי לא תצא מזה. אבל כתוב באדמור, בבית יעקב, חסידות איש ביצה, הבן של המי שילוח, אומר, תראה, בינינו הקדוש ברוך הוא יודע שאתה תצא מזה בטוב בסוף. אבל אם אתה היית גם יודע את זה, אז לא היה משחק. אז הוא גורם לך להיות בספק שאולי אתה לא תגמור את המשחק בטוב. טוב, זה קצת קיצוני, זה איש ביצים. בסדר? אבל... לא, אבל הבחירה מה? זה לא שבאמת זה... ברור שאתה תגמור. אבל אתה תגמור. לא רק שזה, גם אתה. לא, אתה תגמור בטוב. אז למה הנשמה... היא נבהלת כשהיא יורדת, כי פתאום היא לא בטוחה שהיא תצא מזה בטובות. אבל לרדת לעולם הזה, זה, בהקשר הזה, זה נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, ואם אדם הראשון לא היה עושה את מה שהיה עושה, אז לא היה לנו עולם בתחתונים, היינו, היה לנו עולם בעליונים.
מה?
גם זה בדיעבד.
זה לא הורס את התוכנית של הבורא, סליחה. הבורא רוצה למטה. הבורא רוצה בגשמיות. אז עוד פעם, יש מי שתופס שטוב, מה לעשות? אני צריך גשמיות, אז עשו לי משכן, כי מה אני אעשה? אני כזה בן אדם שצריך גשמיות. בסדר, זה גם הסתכלות וגם את זה תהפוך את זה לשמח. אבל יש הסתכלות הפוך, זה לא מה לעשות. הקדוש ברוך הוא שלח אותך בשביל הגשמיות, זה לא תקלה לגלות את השם בגשמיות. זה הפואנטה בכלל. זה לא הבדיעבד, זה השיא. השיא זה לרדת לתוך הברדק הזה ולעשות פה משכן בתוך כסף, בתוך זהב, בתוך זה, כן.
גשמיות את הקודש.
עכשיו, חטא אדם הראשון זה שהוא פוגש את הגשמיות ולא מצליח להרים את זה. זה לא הבעיה שהוא בכלל ירד לגשמיות. הבעיה שהגשמיות במקום, היא מצליחה להסתיר עליו ככה שהוא מתרחק מהשם. אז עכשיו החידה שלנו זה איך יורדים לתוך כל הבלגן הזה, והוא לא יסתיר לי את השם. והמשכן בא לפתור את זה. אז פה יש לנו כמה דברים מאוד בסיסיים, ודאי, הממון, הכסף, כן? יש לנו את האוכל שדיברנו, תיקון האכילה וכולי, ותכף נדבר על הבגדים מה זה, אבל נסביר את הנושא הכולל שבהם. הנושא הכולל שבהם זה דווקא הנקודה שיש כוחי ועוצם ידי.
ומה?
אוכל לא יורד מהשמיים. האוכל בא מתוך הארץ, מתוך העבודה שלי. זה דווקא מה שיכול להרחיק אותי מהשם. כי זה מסתיר את החלק של השם בסיפור הזה. מה שיורד לגמרי מהשמיים אין בעיה, זה לא מאיים. אבל מה שבא מהארץ זה מבלבל. כי אני באמת עושה משהו. זה לא שאני לא עושה כלום. באמת אני עובד ואני מוציא חיטה, אז יש לי שותפות מאוד גדולה, והשותפות הזאת היא זאת שעלולה להרחיק אותי.
הגשם
בא מהשם. כן. גם בממון אותו סיפור.
פרנסה מת השם.
אבל היא לא מת השם. היא למי שהולך לעבודה. מה? מה זה מת השם? שב בבית, יופי.
יכול להיות עצמאים ולהחיק מהעבודה, אם אין לך פרנסה, אין לך עצמאים.
כן, זה אמירות יפות. השאלה איך אני תופס בפועל. כי יש מי שאומר זה מת השם, אז הוא נהיה עצלן. אז זה לא קשור לתיקון שלנו. ויש מי שהולך ועובד, אז הוא אומר, יש לי שותפות, אבל הוא מתרחק מהבורא על ידי זה.
זה גם אז... יפות, זה דרך חיים. אנשים אומרים גם, אלוהים דואג למי שדואג לעצמו.
הנה, זה מה שאני אומר. אז השאלה, איך, מעבר לאמירות, מתי הכסף גורם לי שדרכו מתגלה השם, ומתי הוא מרחיק? והמשכן אמור לתת איזה הופעה עם גילוי שכינה, וזה שאני שם את הכסף ואת הבגדים ואת האוכל ואת התיקון של הזוגיות והכל באיזה אופן שדרכו מאיר השם. נדבר רגע על סוגיית הבגדים. אז הבגדים זה כבוד ותפארת. מה זה בא לתקן? יש לנו... א', גם שם אנחנו שומעים את אדם הראשון, נכון? שאחרי זה היו עירומים ולא התבוששו, ואז תפר להם כותנות אור. מה זה לכבוד ולתפארת, ומה זה מתקן את חטא אדם הראשון? אז אפשר, מה זה הבגדים האלה שהוא לבש? זה בגדי, א', למדנו על זה, שהכותנות, שגם זה הכותנות ש... נו, שהיה לעשיו, שהוא לקח אותם מנמרוד, שהגיעו מאדם הראשון. הכותנות האלה, זה, עוד אז זה היה בגדי כהונה גדולה. זאת אומרת, מההתחלה הסיפור זה היה בגדי כהונה גדולה. אבל מה זה? זה הנקודה של ההתפארות של האדם. שהאדם... כן, לא... למה להתפאר עכשיו? הרי אתה רוצה לעבוד על ענווה. למה אתה לוקח את הכהן הגדול ומלביש אותו בבגדים שהם לכבוד ולתפארת?
זה שוב, המידה שהיא מקולקלת, כמו הזהב של מקולקל, הוא בא בתיקון המקולקל.
אז קודם כל אנחנו מבינים שחייבים התפארות וחייבים כבוד. בתוך הקדושה, אבל חייבים. אם אתה מנסה לוותר על התפארת, אז התפארת ילך למקומות אחרים. כבוד ילך למקומות אחרים. ייפול... לעזי פנים שבדור. והוא נופל כשאנחנו לא יודעים אנחנו להשתמש בו בתוך הקדושה, אז הוא נופל לעזי פנים שבדור. כי הכבוד חייב ללכת לאנשהו. התפארת חייבת ללכת לאנשהו. זה ההתפארות. גם בתוכנו. התפארות יש לנו בנפש. השאלה אם נתפאר ממה שאולי תכף ננסה להסביר עוד, או שאתה תתפאר במקומות אחרים. אתה חייב להתפאר. אז... או שתתפאר מהשם, או שתתפאר בזה שקנית פרארי חדשה. אבל להתפאר חייבים.
וגם קנית פרארי חדשה, אתה יכול לעשות אותם למצוות. זה דרך שוב של התפארות.
כן, בסדר. נכון, נכון. קניתי פרארי בשביל לעשות מצוות, אחי.
זה לא בין פרארי, אבל...
אני חפוץ.
מכיר מישהו שקנה רכב חדש, והיה לו אופציה לא לעשות חדש, ואומר, איך אני אחר...
אז הבגדים האלה של אהרון הכהן, אני חושב ככה, שמה הוא מגלה? את איזה התפארות? את ההתפארות שהאדם מוצא למלוקים. את ההתפארות שאתה גילוי של הבורא. דיברנו על כל העולם כולה לא נברא, אלא בשבילי, דיברנו על ישראל אשר בך את פער, שבאמת האדם זה דבר מאוד מאוד מפואר. בהנחה שהאדם הוא גם עושה את מה שהוא צריך לעשות, אז בכלל. אבל בכל אופן, האדם זה דבר מאוד מפואר. רק הנקודה לתקן את זה, שכתוב לו על המצח, י' כו' כ'. אז יש כל מיני תיקונים, מה צריך לעשות כדי שההתפארות הזאת באמת תגלה את התפארת של השם. אז אחד, שבאמת שם השם נקרא עליך. זאת אומרת, למצוא את הדרך איך אתה מתפאר בנקודה הנפלאה שלך, שהיא דרכה מתגלה השם בעולם. כן? דרך הנקודה, מה שאמרנו, הנקודה שבה, נקודת ההתפארות, שיש בכל אחד מישראל, דרך הנקודה הזאת מתגלה השם. אז כתוב לי על המצח י' כו', כן, דבר נפלא. אז בזה ראוי שאני אתפאר. כשמסתכלים
על החלום שאתם על אהרון הכהן הזה יפה, אומרים, השם.
כן. וזה אחידה, איך עושים את זה? איך עושים את זה שדרכך רואים את השם? ולא דרכך רואים את אהרון הכהן, שגאה בזה שהוא כוכי ועוצם ידיו, הוא כזה אדם חכם וגיבור וחד... עכשיו, מה עוד מתוקן? הנקודה הזאת של... למה צריך להיות לו החושן הזה? שהוא לא הוא, הוא בשביל עם ישראל. יש תורה של רבי נחמן, מאוד חשובה, שאומר, צריך כל אדם לומר, לא נברא העולם אלא בשבילי. זה בערך הלשון. ולכן, צריך להתפלל בעבורם. ולמלות חסרונם. להסבונן. ולמצוא, לראות חסרונם ולהתפלל בעבורם. בשביל העולם. כל העולם כולו לא נברא בשבילי. מסקנה, אני צריך להתפלל עליהם.
עליהם?
כן.
על
העולם.
שהם
לא
יבואו בשבילי?
כן. זאת אומרת, זה הטריקי, בשבילי. אז אני, זה, לא. אני, מה שמים לי זיכרון? מה, בשביל מה אתה פה בכלל? בשבילם. זה באמת נפלא, מפואר. אבל אתה בשבילם. אתה בשביל עם ישראל. אתה מכוחם של עם ישראל. אתה יונק את האור שלך מעם ישראל, אתה נותן להם את האור שלהם. כמו מה שדיברנו על אדם הראשון שהוא למשול בכל הנבראים, למשול בשביל מה? בשביל למסור להם את האור של השם, לא בשביל להשתלט עליהם. אז הנקודה הכי חזקה באדם היא הנקודה שעלולה הכי להרחיק אותו מהבורא. זה הנקודה שבאמת הקדוש ברוך הוא גנז בתוכו את הדבר הכי נפלא בבריאה. אבל אם זה מתנתק מהשורש, בדיוק אם זה עושה את כל הנזקים, הוא נהיה שתלטן, הוא נהיה דיקטטור, הוא נהיה יהיר, הוא נהיה הכל. עם הכסף, עם הזה. אז כתוב שהציץ מחפר על עזות פנים, נדמה לי, אם אני זוכר נכון. האפוד מחפר על עבודה זרה, הקטונת מחפרת על שפיכות דמים, על החושן מחפר על עיוות המשפט. על עיוות המשפט. כן.
נפת, החגורה.
אבנט, אתה מדבר?
אבנט.
לא זוכר. יש מה שמאפיל, אפילו השפיכות דמים אמרנו, יש את הגילוי הראיות שזה כנראה המכנסיים, או המכנסיים או אבנט. כן, עבודה זרה אמרנו, שפיכות דמים אמרנו. עכשיו, לתוך העולם שלנו זה יורד בין היתר על ידי שבת. איך אנחנו מעבירים את זה רגע לעולם שלנו? אנחנו עוד פעם מחפשים את הצורה להשתמש בכוחות הנפלאים האלה, שהם בפוטנציאל יכולים להיות הכי מרחיקים שלי מהשם. איך אמרנו שכל העבודות זרות תחובות בממון, וכשיש סיפור, נדמה לי, במעשה מבעל תפילה, בסיפורי מעשיות, שהוא מתאר בצורה ממש מגוחכת, אבל כנראה שאנחנו שם, את ה... שעושים אלוהים ממי שיש לו יותר כסף, וכמה הוא יותר יש לו יותר כסף, הוא יותר איזה בהתחלה, הוא מלאך, והוא ממש אליל, והוא ממש אלוהים שבאלוהים, וזה לפי כמה כסף יש לו. הוא אומר שכל העבודות זרות תחובות בממון, שאיכשהו הממון יכול להיות מקום שמאוד מקרב אותי להשם וגילוי של גוונים, והוא פוטנציאלית המקום שהכי מרחיק אותי, גם במקום של השליטה, גם במקום של אני חושב שזה תלוי בי, גם במקום שאני שולט על אחרים. כל הבלגן הכי גדול מסתובב מסביב לכסף, אבל אין פטנט אחר. חייב למצוא את הדרך איך הממון הופך להיות גילוי של השם, אחרת ודאי הוא גילוי של עבודה זרה. אין זה. אז זה בונה את המשקל. האוכל, זה קשור גם כן לנקודה הזאת. בסדר? אז זה שאני, מצד אחד אני תלוי בזה, ואני תלוי במי שנותן לי אוכל, מצד שני אני עושה אותו. אני מחפש כל פעם לגלות איך הכוחות האלה, ועכשיו דיברנו על ההתפארות, שההתפארות הזאת הופכת להיות גילוי של השם. עכשיו, שבת זה בחינת משכן. שבת זה מציאות כזאת, יש לנו כל מיני מציאויות ביניים, ששם ההסתרה היא לא כזאת חזקה. ואז שם קודם כל מתאפשר לי לחוות פעם אחת מה זה הכוחות האלה כשהם מאירים ולא כשהם מאוד חשוכים. בסדר? נותנים לי מציאות ביניים. המשכן הוא גם כן סוג של מציאות ביניים. יש שם שכינה, לא נכנסת לשם טומאה. זה מקום שהוא לא בדיוק מהעולם הזה. זה מקום שהוא חצי עולם, חצי לא עולם, ושם מתאפשר. אבל מכיוון שזה כבר חצי בעולם וחצי לא, זה כמו משהו אמצעי בין העולם ללא עולם, אז פה אפשר לפגוש את הכסף, וזה מאפשר שיהיה גם פה למטה, בעולם האמיתי, את האפשרות. זה שהכסף לא עושה עבודות זרות בתוך המשכן, זה לא חוכמה גדולה. אבל זה משם מתאפשר, וזה אולי הנקודה שאהרון צריך להזכיר לעצמו, שהוא עושה את זה בשביל שעם ישראל יצליחו לחיות ממש למטה בגשמיות, לא פה אצלנו במשכן, את זה שהכסף לא יתהפך להם. זה מה שאנחנו אומרים בסוף שבת, שהרייני מזמן את עצמי לקדש את ימי החול מקדושת השבת. איך הלשון בדיוק? הרי אני מכין עצמי להמשיך קדושת שבת לימות החול. אז תראה בסידור של ספרדים. אז אם תתחיל להגיד, תביא סידור, נו בואי, נראה. זאת אומרת ששבת, זה נכון, שבת היא מימד שבו הדברים האלה מאירים בצורה מתוקנת, והשיא זה שאני ממשיך קדושת שבת לימות החול, שהמלאכות, עוד דבר שקשור זה בכלל המלאכות. יש, מאיפה למדנו את איסור למדת מלאכות בשבת? מלמדת מלאכות המשכן, שהן בעצם המלאכות הכלליות של העולם. יש את המלאכות מה אדם עושה, ובמשכן עשו אותם בצורה שמאירה. אז כתוב ברבי נתן, אולי גם ברבי נחמן, שהלמתת אורות, הלמתת מלאכות היו למתת אורות, ואם לא, הם היו למתת כללות. עצם זה שאני עושה מלאכות לתיקון העולם ופועל ומזיב, וזה עוד פעם, זה דווקא הישות שלי, השותפות שלי, יכולה להפוך להיות לכללות. אז שבת מאפשרת להפוך את הלמתת מלאכות האלה לטל אורות.
זה באמת קשר
ישר. מה?
זה ממש קשר בין המשכן לשבת.
אתה רואה? כן. אז זה נפלא, כי אם הצלחת, כמה שהצלחת לטעום משבת, עכשיו עשי, כשאתה בנקודת המעבר, הרי אני מכין עצמי לקבל אור תוספת קדושת שבת לימי החול, והתקדש בעזרת השם יתברך בימי החול מקדושת השבת, והתקדישתם והייתם קדושים, ויהי רצון לפניך שיעלה לפניך כאילו כי הבנתי בכל הכוונות הראויות. יש פה קבלה גם כוונות ספציפיות איך להמשיך את זה, אבל אנחנו באופן כללי, שזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. עכשיו בשבת, אז בעצם לחם הפנים, זה בחינת חלות של שבת. זאת אומרת, יש לנו את העניין הזה, ששמה הלחם, וכמה שאני יותר פוגש את זה ומכין את עצמי, אני פוגש שהלחם זה לא ממני.
זה לחם מן הארץ, לא...
מה זה?
מברכים את השם שהוא המוציא, לא אנחנו מוצאים את
הלחם. כן. השאלה, מתי אני פוגש את זה שזה ככה? ובשבת יש לי אפשרות לפגוש את זה שזה ככה. ובימות החול אני צריך מאוד מאוד להתאמץ כדי להיזכר. דיברנו על הזיכרון. ימות החול, השכחה שולטת בהם. אז אתה יכול להגיד את זה, אבל זה מאוד לא בחוויה שלנו. אנחנו כל הזמן מתאמצים להזכיר לעצמנו שהשם מוציא לכם מן הארץ. בשבת, פתאום זה ברור לך. או יכול להיות יותר ברור לך שהשם מוציא לכם מן הארץ. תיקון הבגדים, זה בגדי שבת. שיהיה כבוד, זה לא חייב להיות לבן. אתה אוהב ורוד? אתה אוהב צבעוני?
לא.
מאיפה אתה? מאיזה עדה אתה?
לבן.
אתה אוהב לבן?
כן.
או האם אתה אוהב משהו אחר? תלבש.
תלבש.
אני אומר את זה לא סתם, כי אני, יש לי חבר שממש יושבים לו על הורידים, שבגדי שבת חייב להיות לבן. והוא אצלם בג'רבה, בבית כנסת שם, זה, כולם לובשים ורוד. חולצות ורודות, ככה, זה הטעם שלהם. זה... לכבוד ולתפארת, זה צריך להיות שגם אתה שמח מזה שזה לכבוד. כאילו, אתה מרגיש שזה יפה.
שיש בגלל שמייעד ומייחד ומשבת.
אחד. שתיים, שנראה בעיניך יפה. אתה אומר ככה? זה לא מובן מאליו.
זה נראה בעיני יפה, אבל אני לא אכבד את השבת מספיק בעיניי, אם אני אלך ככה בכנסת. לא שזה רע, אלך ככה בכנסת, אבל יש לי את
אני אומר שלא יצא מצב שבגדי שבת זה לא יפה לך, לא יפה בעיניך. תבחר שיהיו יפים. זאת אומרת, שם זה ההזדמנות שלך, ושם באופן יותר קל אתה יכול לחוות את זה שאתה מתפאר לכבוד השבת, ולא לכבוד שיראו שופוני מי אני ושאני עשיר ושיש לי טעם טוב בבגדים. כן? ושם ההתפארות מקבלת המקום שלה. וזה מעניין שהילדים הקטנים חווים את זה מאוד מיידית. לבשת את הבגדים האלה, הם מבינים ששבת. למה אתה עכשיו... זה
בשיר, שיירות לבנות.
שמה?
בשיר,
שיירות
לבנות חוזרות
בכנסת. יפה. אז ההתפארות מקבלת את המקום שלה, שאתה משקיע בהתפארות לכבוד השבת. ובאוכל לכבוד השבת.
מנורה זה
הנרות? מה?
מנורה זה הנרות?
כן, עכשיו, מה זה? אפשר להבין כמה דברים. אז ראיתי איך קוראים לו? בסלונים, נו.
במה?
נתיבות שלום. אז אומר, זה אור הגנוז. מאיר אור הגנוז. אומרת, יש את האור של השם, והנרות, הנרות במקדש, וגם הנרות שלנו, נותנים חתם, כמו בחנוכה, מאור הגנוז. מהאור של השם שמאיר במציאות. זה מאפשר לתקן. אבל הסבר אחר זה החוכמה. עץ הדעת טוב ורע, היה לו את הממד של, עכשיו צריך להלביץ שחותכם קוטנות אור. זאת אומרת, זה קשור לגילוי הרעיות, זה קשור למיניות, זה קשור לזה. היה לו את הממד של הלחם, בזה אתה פחת תוכל לחם. והיה לו את הממד של להיות כאלוהים יודעי טוב ורע. הכוח, אחד הכוחות הכי גדולים של האדם באמת, זה החוכמה שלו, והידיעה שלו של טוב ורע, והיכולת של ההכרה, והיכולת של השכל שלו. זה. אבל זה גם בדיוק שם, הוא יכול להתהפך. ולעשות את זה את החוכמות שלו, וחכמים הם על הערה, וכסילות השכל, מה שאמרנו. אז השאלה, איך אתה מקבל את החוכמה הזאת מהשם, ולא את החוכמות שלך. וגם כשאתה מקבל חוכמה, אז אתה מוסר אותה ומכיר תודה להשם, ולא נאחז בזה שזה שלי.
או שאתה יכול ללכת לפני את אחד השיעור, שיש לך חוכמה ואתה תצטרך להשתמש בה. השאלה זה אם אתה משתמש בה לכיוון קודש, או תשמש בה השכל שלך על... לעשות דברים
ש... יפה, זה ממשיך אותו כיוון, מה שלמדנו בתורה י' ז', חכמים הם על הערה. שהחוכמה הזאת, אם היא לא עוסקת בלגלות את השם, היא יכולה להתהפך להיות האויב הכי גדול שלך. אני רוצה רק לתת לכם מהרב בזינסון, באמת זה היה נפלא, איך הוא הסביר מה זה כסילות השכל. כן, כי היה לי ממש חוויה כזאת עם מישהו שהיה לי עניינים איתו בזמן האחרון בחיים. ממש בן אדם פועל נגד עצמו, אבל במומחיות. אז הוא אומר, מה זה כסילות השכל? אדם לוקח פטיש ודופק לעצמו בראש. זה כסילות השכל. להיות נגד עצמך באמצעות החוכמה שלך. או בכלל, כסילות השכל, אתה מגיע למצב כל כך טיפשי, שאתה מזיק לעצמך בשיטתיות, כמו לוקח פטיש ודופק לעצמך בראש. כן, אני גם מכיר אחד כזה. כל אחד צריך לגלות את הנקודה הזאת שהוא מזיק לעצמו.
שרבי נחמן
שהוא מסביר
שכל
שבעת קני המנורה.
כן, יש את האוזניים, העיניים, זה, ואת הפה, כשהיסוד, כאילו, בן אדם ששומר על כל מה שמסתכל, כל מה שהוא שומע, כל מה שהוא אוכל, כל זה, אז יצא ממנו את האור שלה, שיכול להעיר גם את כל אחד מסביבו.
כן, ניסיתי באמת לראות איך אני מחבר את זה למהלך.
הצלחת.
לא, לא, לא ברור לי עדיין, זה כאילו... איך את מחברת את זה?
עם המנורה, כי אתה דיברת על כל הכלים, כל הכלים שנמצאים בתור המשכן, והמנורה היא בחוץ, היא לא בתור המשכן, כאילו זה מה שאנשים, כל העם ישראל, זה היום מה שהם רואים כמשכן, בכל זאת הם לא יכולים להיכנס בתור המשכן, אבל המנורה היא הייתה בחוץ, נכון? אז זה מה ש... זה מבחינת זיכרון, כל אחד צריך לזכור את האור, כי המשכן צריך להיכנס בתור המשכן. אז בשביל להיכנס בתור המשכן, בן אדם צריך איזה סימן, איזה משהו שהוא יכול לתת לו אפשרות לדעת שזה שם וזה קיים. אז אני חשבתי שהמנורה דווקא היא...
כן, עדות לישראל שהשכינה, עדות לעולם שהשכינה שורה בישראל.
ואת
השמן,
את העניין של השמן, שהשמן מוצאים את זה מהזית, אז הם מוצאים את זה, כשאנחנו נותנים כל מיני מכות, אז הבן אדם בסוף, הוא צריך כאן לפעמים לקבל כל כך, כשיצא ממנו את השמן
קדית
למאור.
זה מה שעוד שמעתי
שאלה סוף
ראשון,
אבל לא משנה. אז ניגע עוד בנקודה האחרונה, זה, תראו בפרק כ"ח, פסוק למד ח', מלציץ. למד ז', שמת אותו על, או לפני זה למד ו', ועשית ציץ זהב טהור ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש להשם. קודם כל זה התיקון של הבכור, בסדר? למד וב. רצית ציץ זהב טהור ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש להשם. אז זה ממש תיקון של סוגיית הבכור, שכתוב לאהרון על המצח קודש להשם. ואחרי זה הוא עושה פדיון בכור, כלי כל בכור, הנקודה הזאת שזה ניתן להשם. ושמת אותו על פתיל תכלת והיה על המצנפת, אל מול פני המצנפת יהיה, והיה על מצח אהרון. ונשא אהרון את אבון הקודשים אשר הקדישו בני ישראל לכבוד מתנות קודשיהם, והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. אז למה זה על המצח ומה זה מתקן?
אמרת את זה
מכל,
יופי. רואה בן אדם יפה, זה בפרצוף שלו.
אז זה גם נכון, באמת כתוב שהאריזל היה רואה לאנשים על המצח את השטויות שהם עושים. היה בולט להם האותיות של השטויות שלהם. כן. אחד קודש לשם זה טוב, זה מסתיר, אתה שם ציץ פה וזה, אף אחד לא יכול לראות את האותיות של זה. אבל בהקשר שלנו פה הוא כתוב ש, אני לא מוצא את זה עכשיו ברשי, אבל הוא היה מחפר על עזות פנים. איך מחפרים על עזות פנים? מכניסים את העזות לקדושה. אתה צריך החוצפה הקדושה, אז היא מחפרת על החוצפה הלא קדושה. אתה לוקח את הכוח של החוצפה. למשל, שאתה מוצא את הכוח בחוצפתך למצוא דרך לחפר על בני ישראל ולמצוא בהם זכות ולשכנע את השם שימתיק את הדינים. שמה?
התחצו. מי אני שאני אגיד להם את זה, אבל כביכול, אם רוצים כל כך להתקרב, שהיו מסו, אז נמצאו מה לעשות חוצפה להתקרב יותר מדי, ואש אכלה ו... מבפנים.
נו, אז מה אתה רוצה להגיד? שאני מגזים.
מה?
אתה רוצה להגיד שאני מגזים?
שהם מגזים, שמרוב חוצפה להתקרב להשם, זה חוצפה שלילית וחיובית. יש לך חוצפה, אתה רואה
כזאת
נוות את זה.
בסדר, אז זה מה שאנחנו אומרים, שאין דרך לחפר על החוצפה המקולקלת, אם לא על ידי חוצפה קטנה. שזה למשל, כן, להעז פניו נגד השם, להעז להתפלל שהוא ייתן לך לזכות למדרגות גדולות, למרות שלא מגיע לך. שאתה רוצה להתקרב אליו מאוד, בלי שום קשר לזה שאתמול היית לא יודע איפה, אז זה חוצפה קדושה. או חוצפה קדושה להגיד להשם, אני רוצה שתוריד לבני ישראל שכינה, למרות שהם אתמול חטו בעגל. זה חוצפה. או חוצפה שאם תפגוש צדיק אחד שיגיד לך שלך לא מגיע להיות אני לא יודע מה, אז אתה לא תקשיב לצדיק הזה. כן, כן. אז זה עזות, עזות פנים, עזות דקדושה. עכשיו, יש עוד משהו אחר, שזה קשור למצח, זה הרצון. הוא אומר, והיה על מצחות תמיד לרצון להם.
לרצון?
כן. מהקנים השונים בפנים מאירים חלקים שונים של האורות, ומהמצח מאיר מצח הרצון לעומת מצח הנחש. זה נושא שמופיע בתורה של רבי נחמן. מצח הנחש ומצח הרצון. וזה קשור למה שדיברנו פעם קודמת קצת. הנקודה של שאתה רוצה. הכוח הכי גבוה שמחפר ומתקן זה גילוי הרצון בקדושה. בכלל שיהיה לך רצון. ובסדר, זה יהיה גם הרצון בקדושה, אבל בכלל שאתה רוצה. מה אתה רוצה? וכשזה מתגלה, זה מחפר גם כל השטויות שעשית, כי בעצם מתגלה מה באמת אתה רוצה. וכשמתגלה מה באמת אתה רוצה, אז בסדר, לא הלך לי פה, שם, אבל אני יודע מה אני רציתי. וגם לעצמנו, איך אנחנו מחפרים לעצמנו על אבונות? איך אנחנו סולחים לעצמנו? שפתאום אני מגלה מה באמת רציתי, אני מסכים לראות מה באמת רציתי, ואני אומר, רגע, אבל אני רציתי באמת טוב בכל המצב הזה. כשאתה מכיר את זה, פתאום יש כפרת אבונות, גם לעצמך. אתה מבין מה אני אומר? אם אתה מצליח לבודד מה רצית במצב הזה, פתאום אתה רואה שהיית בסדר בסך הכל. אתה רצית מלא דברים טובים.
אתה יכול לגלות את זה גם לאחרים.
ודאי. כשאתה יודע לגלות את זה על עצמך, בטח אתה גם יודע לגלות את זה על אחרים. לראות את נקודת הרצון בנפרד מהמעשים.
יש מה זה מופיע לפגיד במה. הדרך לגיינו
בצופו יותר נטות. זה... אז מה את רוצה להגיד?
שלפעמים התוצאה היא קובעת.
לא אצל השם. לא אצל השם. לא, אצל השם הוא, אם תראו, למשל, אוצר העירה. מי שרכש אוצר העירה, מי שלא, שיעשה תשובה. מי שרכש אוצר העירה יכול לראות שם באות ריש, רצון. נראה מה הוא כותב שם על רצון, וכמה יקר הרצון, ושזה העיקר העניין. וכמה השם מחשיב את הרצון שלנו, ואנחנו לא מחשיבים אותו. אז גילוי הרצון, הוא עושה כפרה מאוד גדולה. ואהרון בעצם יוצא, כשאהרון מגלה את הרצון שלו, הוא גם בעצם מגלה שגם עם ישראל באמת רוצים את זה. ואז זה מחפר עליהם. כי דרכו מתגלה שכולם רוצים את זה.
אין
איזה
תורה של רבי
נחמן
שאומר, כשדעת בן אדם ישפוט אותו לפי הרצון,
כן, כן.
שלו יותר לפי המעשים
כן,
שלו,
כן, כן, אפילו
כל מיני תורות
כאלה. אם הוא רצה
כל כך, אז בסוף זה
ייתן לו חדות. ועוד דבר אחרון, בכל אופן, אם אתם רוצים בפנימיות, זה אור היוצא מן המצח לתקן הקלקולים. בסדר, בסוף זה דבר פשוט. מה?
יעדת קדמו, בכל התיקון יזו
כן, אור יוצא מן המצח, אז בסוף זה פה, כן, זה יורד לעבודות פשוטות. המצח, היה על מצח אהרון, ונשא אהרון אבון הקודשים, והיה על מצחות תמיד לרצון. הנה, עכשיו, והאור הזה הוא קשור גם לביטול, ואנחנו מה? זאת אומרת, מתגלה, האור היוצא מן המצח נקרא בפנימיות שם מה? יוד כבב כי במילוי כזה שעולה בגימטריה 45. אבל בנקודה פשוטה זה ואנחנו מה שאומר אהרון זה ביטול. סליחה, אומר משה, ואנחנו מה. זה ביטול. אז רגע, אני רוצה או זה ביטול? זה הנקודה הזאת שדיברנו אז שכשמתגלה הנקודה המתאחדת, המפגש של הרצון שלך ושל הרצון של השם. זה מחפר את כל ההבנות. אתה מגלה מה אתה רוצה, ואז אתה גם מגלה שדרך הרצון הזה שלך מתגלה מה השם רוצה, ואז יוצא שכתוב לך על המצח קודש לשם. על הרצון שלך כתוב קודש לשם, ואז מה שאתה רוצה זה קדוש. כשאתה מגיע למדרגה הזאת, מה שאתה רוצה זה קדוש.
אם הבן אדם הוא, המרכיבים שלו נכונים, כי הרצון של הבן אדם לפעמים לפי איפה הוא נמצא, הרצון שלו לא תמיד זה לא כל הזמן תואם לרצון של השם. הוא צריך להיות בהקשבה, הוא צריך לעשות כמה פעולות בשביל לגלות את זה, לא?
בוא נגיד בפשט, ודאי שכן. ודאי שאת צודקת, שהבן אדם צריך לעשות בירורים ו... פה צריך קצת בתיאקו וצריך איזה... תסתכל טוב, אתה תראה שבפנימיות של הרצון שלך זה כל מה שרצית תמיד. בסדר, היה בלבולים, לא תרגמת נכון, לא זה, אבל זה מה שרצית תמיד.
נכון. אפילו אם זה עבר...
אז העיקר באמת זה לגלות את... זה להקשיב לנקודה של מה באמת אתה רוצה. זה כמו שדיברנו על לחבר את הכסף לשורש ואת הזה. אז זה גם כן, למה זה מחפר על האבונות? כי אהרון מגלה פתאום, זה מה שהם רוצים. ככה הוא היה גם בעגל. הוא קלט מה הם באמת רוצים. ניסה כאילו איכשהו לעבוד איתם מלמטה. אז זה קשור לשיר שניגענו בתחילת השיעור.
אני לא מכיר אותו, כשאתה
נגיד אולי? בני חלה. מופיע בסידורים, חלק מהסידורים בסעודה שלישית. תכתוב אחרי זה באינטרנט. בני חלה. אז כתוב ככה בשעת מנחה, רעבה דרעבין, רצון הרצונות, שעת סעודה שלישית. דבר רעבה ולד זעפין. תשמחו בשעה הזאת שיש בה רצון ואין זעף. כשיש רצון אין זעף. הבן אדם לא יודע מה הוא רוצה, מלא דינים. אין כעס, אין דינים.
לישון
לזעוף? כן, זעף, זועף. קרבו אליי ראו כוחי שאין דינים תקיפים וכו'. אני מזמין עתיק יומין למנחה, רצון שלו שגילה הוא לבטל כל קליפות. כשמתגלה הרצון, מתבטלות כל הקליפות. יש עד סעודה שלישית, אם זוכרים.